الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, טוב בחשוון, י"ז במרחשוון תשפ"ד, מסכת קידושין, דף פ'. מחר בעזרת השם ובישועתו נלמד את דף פ"א, וביום שישי, י"ט במרחשוון, ערב שבת קודש, פרשת וירא תשפ"ד, נלמד את הדף החותם את מסכת קידושין, ונגיש לבורא כל העולמים, לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, את מסכת קידושין על פי בית דפיה. ובכך נחתום גם בסייעת הדשמי הגדולה, את סדר נשים, הסדר השלישי שבשישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד, ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לישועה ותשועה של עם ישראל, לרפואתם השלמה של הפצועים והחולים בעמך בית ישראל, ולהבדיל בין חיים לחיים לעילוי נשמותיהם התאורות והזקות של הלוחמים הגיבורים שיצאו לעזרת השם בגיבורים ונפלו על קידוש השם, לעילוי נשמותיהם של אלו שנשחטו ונטבחו ונרצחו על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום נקמת דם עבדיו השפוך. באלוקים נעשה חיל והוא יבוס צרינו, בעזרת השם ובישועתו. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. שיר למעלות, אישה עינה אלה הרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוהינו, יושא שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, אילי לא ינום ולא ישן, שומר ישראל אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוהינו ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוהינו ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך, אדוהינו, אדוהינו ישמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה, עם אבונות ישמור יה, אדוהינו מי יעמוד, כי עמך הסליחה למען תברא. קיוויתי אדוהינו כפתה נפשי ולדברו, אוכלתי נפשי לאדוהינו מי שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוהינו, כי מאדוהינו יחסד והרבה עם עובדות. והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. פותחים את תלמוד תורתנו כרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בסייעת הדשמי הגדולה אתמול בדפינו היומי, והוא היה בדף אינטט במסכת קידושין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה באיזה אופן החלקו רב ושמואל כשקיצה אביה וקיצה עצמה. והתשובה, כשנמצאה בוגרת ביום שבו נשלמו וו חודשים שבין נערות לבגרות. שאלה שנייה, מדוע במקווה שנמדדה ונמצאה חסירה פוסלים למפריע תארות שנעשו על גבה? והתשובה, משום שיש שתי סיבות לביטול החזקה, שהרי המקווה חסר לפניך, וגם חזקת תומה דמעיקרא. שאלה שלישית, מדוע לא נחלקו במקרה בו קידשה אביה בלבד והנידונו עם אשת איש או לא? והתשובה בתוספות, משום שבזה יש גם חזקת פנויה כנגד הקידושין, ובנוסף לבוגרת לפניך יהיו בית סיבות לבטל קידושיו, ובוודאי שיהיה הדין כמו במקווה. שאלה רביעית, מהי שיטת רבי שמעון בדין המקווה? והתשובה, שאם זה היה ברשות הרבים התארות תאורות, ואם ברשות היחיד הם ספק תמאות. שאלה חמישית, לדברי רב, מדוע לא שמח רבי יעקב על החזקה דהשתה במקרה של שכיב מרע שחזר בו? והתשובה, משום שיש להעמיד הממון על חזקתו שהיה ברשות הנותן. והשאלה האחרונה על דף האינטט הייתה, באיזה מקרה גם לשמואל אין לחוש לקידושי אבי הכלל אלא רק לקידושיה? והתשובה, במקרה שהיא טוענת עכשיו שכבר קודם שקידשה אביה היו בסימני בגרות. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדו בסייעת הדשמי הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין ת' במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וריאל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי טוב בחשבן, י"ז בחשבן תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ה-80 דף פ' במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ת' עמוד ב', חי שורות לפני סוף הדף, במשנה הפותחת במילים, מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים, ובא הוא ואשתו ובנה ואמר, אישה שיצאתי מלמדינת הים, הרי זו ואילו בניה. אין צריך להביא ראיה לא על האישה ולא על הבנים. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה לאל בדף הינחת עמוד ב', הובאו דיני נאמנות של אב ואם על בנם. המשנה שלפנינו דנה בנאמנות האדם על ייחוס אשתו ובניו. אומרת המשנה, מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים, כהן שיצא הוא ואשתו למדינת הים, ולאחר זמן בא בחזרה הוא ואשתו ובניו לכאן, ואמר אישה שיצאתי מלמדינת הים, הרי זו ואילו בניה, וכוונתו שהיא מיוחסת, שאינה פסולה, וממילא אף בניה מיוחסים שאינם פסולים, אין צריך להביא ראיה על ידי עדים, לא על האישה שמיוחסת ולא על הבנים שמיוחסים, משום שקודם שנשא את האישה כבר בדקו את ייחוסה, וממילא גם בניה מיוחסים. ותוספות בדיבור המתחיל מביא בירו באופן אחר מרשי, שהמשנה משמיעה שאינו צריך להביא ראיה על האישה שהבנים הם שלה, כיוון שהם כרוכים אחריה, וגם אינו צריך להביא ראיה על הבנים שהם שלו, כיוון שאנחנו לא חוששים שהאישה התגרשה ממנו במדינת הים ונישאה לאחר, וילדה בנים אלו מבעל אחר וחזר ונשאה. אבל אומרת המשנה, אם חזר ממדינת הים רק עם בנים, ואמר מתה אשתי ואילו בניה שנולדו ממנה ומיוחסים הם, מביא ראיה על הבנים שאכן הם בניה של האישה שמתה, ואינו מביא ראיה על האישה שהייתה מיוחסת, שהרי קודם שנשא אותה, בדקו את ייחוסה. ותוספות מפרשים, שהכוונה שלא צריך להביא ראיה על האישה שבנים אלו הם ממנה, ושלא נשא אישה אחרת במדינת הים וילדה לו את הבנים. מביאה המשנה את הדין כשנשא את האישה במדינת הים. כהן שנשא למדינת הים לבדו וחזר עם אישה ובנים ואמר אישה נשאתי במדינת הים והרי זו שחזרתי איתה ואילו בניה, מביא ראיה על האישה שמיוחסת, שהרי אין לנו ראיה שבדקו את ייחוסה קודם שנישאה לו במדינת הים. וגם לדעת רבנן לאל בדף עין וו עמוד ב', שהנושא אישה אינו צריך לבדוק את ייחוסה, היינו דווקא באופן שמכירים את המשפחה. אבל כאן שנשא אישה במדינת הים שלא מכירים כאן את משפחתה, צריך להביא ראיה על ייחוסה. כך אומרים תוספות ריא זקן. ואין צריך להביא ראיה על הבנים, כיוון שאם היא מיוחסת, ממילא גם הם מיוחסים. ואם חזר ממדינת הים רק עם בנים, ואמר נשאתי אישה במדינת הים ומתה, ואילו החוזרים עם הם בניה, צריך להביא ראיה על האישה המתה שהייתה מיוחסת, שהרי איננו יודעים האם בדקו במדינת הים את ייחוסה, וכן צריך להביא ראיה על הבנים, שהם מהאישה שמתה וממילא נידה שמיוחסים הם, שהרי עליה הוא מביא ראיה שהיא מיוחסת. ומשמע מרשי שצריך עדי לידה שהיו בשעת הלידה ומעידים שאילו בניה, אבל ביד רמה פירה שמביא ראיה שהבנים היו כרוכים אחריה, וממילא יש חזקה שהם בניה ואין צריך להביא ראיה על ייחוס הבנים. זוהי המשנה שלנו בדף עין ת' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נתבהר במשנה שבאופנים מסוימים אינו צריך להביא ראיה על ייחוס הבנים. מוסיפה הגמרא תנאי בזה. אמר רבא ברב עונה וכולן בכל האופנים המבוארים במשנה שאין צריך להביא ראיה על ייחוס הבנים, מדובר בכרוכים אחריה, שהבנים הולכים אחרי האישה ונדבקים בה כדרך הבנים שהולכים אחר האם, ובאופן זה מוכח שאכן היא אימם. והמאיר יוסיף שגדלו אימה בחזקת בנים. מביאה הגמרא ברייתא לסייע לדברי רבונה, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, כהן שבא עם אישה ובנים ואמר, אישה נשאתי במדינת הים, הרי זו ואילו בניה, מביא ראיה על האישה שהיא מיוחסת, ואין צריך להביא ראיה על הבנים שהם מיוחסים. ומבאר את הברייתא שאין הכוונה שאינו צריך להביא ראיה על כל הבנים, אלא מביא ראיה על הבנים הגדולים, ואין צריך להביא ראיה על הבנים הקטנים, כיוון שעל הבנים הקטנים יש ראיה שהם בני אותה אישה, מכיוון שהם כרוכים אחריה. אבל על הבנים הגדולים שאינם כרוכים אחריה, אין ראיה שהם בניה. ואם הביא ראיה על הגדולים, אינו צריך להביא ראיה אף על הקטנים. מקשה המקנה על פירושו של רשי, משמע מדבריו שאם לא הביא ראיה על הגדולים, צריך להביא ראיה על הקטנים, וזה תמוע מדוע. הרי הם כרוכים אחריה, ומדוע צריך להביא ראיה שהם בניה, והוא מתרץ על פי דברי התוספות בדיבור המתחיל מביא, שפרשו במשנה שאם נשא את האישה קודם שיצא למדינת הים, לא חוששים שמא גירש אותה במדינת הים וילדה בנים לאדם אחר. ואחר כך חזר ונשאה. אבל אם נשאה אחרי שיצא למדינת הים, חוששים שמה קודם שנשאה לו הייתה נשואה לאדם אחר, ובנים אלו אינם בניו של הכהן. ולפי זה מבואר שאם אין ראיה שהבנים הגדולים מבני האישה, יש לחשוש שמה הייתה נשואה קודם לכן לאדם אחר, וכל הבנים אינם בני הכהן. ולא מועיל שהקטנים כרוכים אחריה, שהרי החשש הוא שמה הם אינם בניו של הכהן, ולא שמה אינם בניה. אבל אם הביא ראיה שהגדולים הם בניו מאישה זו, שוב אין חשש שגרשה ונישאה לאדם אחר וילדה ממנו את הבנים הקטנים, ולכן אין צריך להביא ראיה על הקטנים. מפרשת הברייתא במה דברים אמורים שאין צריך להביא ראיה לבנים הקטנים, דווקא באופן שהוא אומר שנשא רק אישה אחת במדינת הים. אבל באופן שנשא במדינת הים שתי נשים ואחת מהן מתה, והוא אומר שבנים אילו הם בני האישה החיה, מביא ראיה על האישה ועל הבנים, בין על הגדולים ובין על הקטנים. ואף שהקטנים כרוכים אחריה, אנחנו חוששים שמה הם בני האישה השנייה. ואחרי שאימם מתה, האישה השנייה החיה, לקחה אותם וגידלה אותם, ולכן הם כרוכים אחריה. ואומר הרשש, צריך לומר שיש עדים שהייתה לו אישה נוספת, שאם לא כן, היה נאמן הבעל במיגו שיכול לטעון שנשא רק אישה אחת. כי אם הוא היה רוצה לשקר, היה טוען שהוא נשא רק אישה אחת ואילו בניה. ואילו המאירי הביא שיש מפרשים שמדובר ששתי אנשים קיימות, ויש לחשוש שהאישה השנייה יודעת לקרב את הילדים ולמשוך את ליבם, ולכן הם כרוכים אחריה ולא אחרי אימם. וכן כתב הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ז'. מבארת הגמרא שהחזקה שהקטנים כרוכים אחר אימם אינה מועילה לכל הדברים. אמר ריש לקיש, לא שנו לא נאמר דין זה שהולכים אחר חזקה שהקטנים כרוכים אחרי אימם, אלא בקודשי הגבול, לגבי אכילת תרומה הנאכלת בכל גבולי ארץ ישראל. כלומר, שאם אף כהן, החזקה שהם בני אשתו מועילה לדעת שהבנים אינם חללים. היינו שאינם פסולי כהונה שנולדו מחמת פסול חיתון ואסורים להינשא לכהונה ולעבודת בית המקדש, והם יכולים לאכול בתרומה נאכלת אף בגבולים. אבל עניין יוחסין? לא, לא מועילה החזקה הזו, ואי אפשר להסיט הבנות שבהם לכהנים עד שיביאו ראיה שהם בנותיה של האישה המיוחסת. ורבי יוחנן חלק ואמר שחזקה זו מועילה אפילו ביוחסין, והבנות מותרות לכהונה. מבארת הגמרא שדברי רבי יוחנן בסוגייתנו הם כדבריו במקום אחר, ואז דה רבי יוחנן לטעמי, ורבי יוחנן הולך לשיטתו, דאמר רב חייא ברבא אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן מלכין על פי החזקות, אדם לוקה מחמת שעבר על איסור, אף שהאיסור נקבע רק על פי חזקה, ולא על ידי העדים שהעידו שיש כאן איסור, ואף סוקלין ושורפין על פי החזקות, אדם מתחייב מיטה בסקילה או בשריפה מחמת שעבר איסור שנקבע רק על פי חזקה. וכל שכן שסומכים על חזקה לעניין ירושה שמספיק בזה חזקה שהם בניו או אחיו ואינם צריכים להביא ראיה לזה. וכותב הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה פרק א' הלכה כ' שהמקור לדין הזה שמלכין וסוקלין על פי החזקות הוא מדין מכה אביו ומקלל אביו שנהרג, והרי אנו יודעים שהוא אביו רק על פי החזקה, ומכאן לומדים לשאר הקרובים שנהרגים על פי חזקה. ועוד אומר רבי יוחנן, ואין שורפין תרומה טמאה על פי החזקות, דבר שהוחזק שהוא טמא ונגע בתרומה לא נוהגים בה כתרומת מאה שדינה בשריפה, כגון תינוק שדרכו לחפש בהשפע ויש שם נבלות ושרצים, כמבואר להלן בגמרא. וכיוון שאמר רבי יוחנן שסומכים על החזקה גם לעניין דיני נפשות, כל שכן שסומכים עליה לגבי יוחסין להכשיר את הבן לכהונה. מבארת הגמרא את שלושת הדינים שאמר רבי יוחנן. הדין הראשון שאמר רבי יוחנן שמלכין על החזקות, סובר הוא בזה כרב יהודה, דאמר רב יהודה, והדברים מופיעים במסרת כתובות בדף עין ב' עמוד א', אישה שהוחזקה נידה בשכינותיה, שראו השכינותיה שלבשה בגדים שנוהגות הנידות ללבוש, כמבואר במסכת שבת בדף סמך ד' שסקנים הראשונים אמרו שאין לאישה ללבוש בגדי צבעונין בימי נידותה, ועל ידי כך הוחזקה שהיא נידה, ויתרו בבעלה ובעליה, בעלה לוקה עליה משום שעבר על איסור נידה, ואף אם אמרה לבעלה תאורה אני, וגם אין עדים שראו שהיא נידה, ואנו יודעים שהיא נידה רק מחמת החזקה. ואילו המאירי בשם הרעבד אומר שהבעל לוקה רק שהאישה אינה מכחישה שהיא נידה. הדין השני שאמר רבי יוחנן שסוקלין ושורפין על החזקות, הוא סובר בזה כדי רבא בר אבונה, דאמר רבא בר אבונה, איש ואישה שהיו ביחד עם תינוק ותינוקת שהגדילו, שגידלו אותם בתוך אותו הבית, ומכוח זה יש חזקה שהאיש והאישה הם בעל ואשתו והתינוק והתינוקת הם בניהם, אבל אין על כך עדים. אם בא הבן על האישה בעדים והתראה נסקלין זה על זה, הבן על שבא על אמו והאם על ששכבה עם בנה, ואם בא האיש על הבת, נשרפין זה עם זה, האב על שבא על ביתו והבת על ששכבה עם אביה. מביאה הגמרא מעשה שסקלו על פי חזקה, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, מעשה באישה שבאת לירושלים ותינוק היה מורכב לה על כתיפה, והגדילתו גידלה אותו בחזקת שהוא בנה, וכשגדל בא עליה והביאום לבי דינוס קלום, והטעם שסקלו אותם, לא היה מפני שידעו שהוא בנה ודאי, אלא מפני שהתינוק היה כרוך אחריה והוחזק בזה שהוא בנה, כדברי רבי יוחנן שסוקלים על החזקות. הדין השלישי שאמר רבי יוחנן ואין שורפים תרומה על החזקות, זה כדבריו להלן, דאמר רבי שמעון בן לקיש, שורפים תרומה טמאה על פי החזקות, ורבי יוחנן חולק ואומר, אין שורפים על פי החזקות. ורבי יוחנן וריש לקיש שנחלקו בדין הזה, עזדו לטעמיו, הלכו לשיטתם במקום אחר, דתנן, שנינו במשנה במסכת טהרות פרק ג' משנה ח', תינוק שנמצא ברשות היחיד בצד עיסה, וחתיכה של בצק מעיסה זו נמצאת בידו, רבי מאיר מתאר את העיסה, כלומר שאינה טמאה מחמת נגיעת התינוק, וחכמים חולקים ומתמים את העיסה מפני שדרכו של תינוק לטפח, לגעת ולהתעסק בהשפע, ששם מצויים נבלות ושרצים ונטמע מהם, וכשנגע בעיסה, טימא אותה. ואבינן בה ושאלנו על המשנה הזו, מה הייתה מדי רבי מאיר, מה טעמו של רבי מאיר שאינו חושש לטומאת העיסה, והשבנו כסבר רבי מאיר שאכן רוב התינוקות מטפחים בהשפע והם טמאים, ומיעוט תינוקות אין מטפחים בהשפע והם טהורים. וסובר רבי מאיר שאף שהולכים אחר הרוב, המיעוט אינו בטל לגמרי. כמבואר במסכת נידת בדף למד ב' עמוד א', שרבי מאיר חושש למיעוט ולכן קטן וקטנה אינם מייבמים וחולצים, שמה יימצא סריס ושמה תימצא איילונית, שהם אינם ראויים לייבום. ועוד שהעיסה בחזקת טהרה היא עומדת, שהיא טהורה כמו שקודם שהיה כאן התינוק, הייתה העיסה טהורה, ולכן אומרים סמוך מיעוט על החזקה, צרפת מיעוט התינוקות הטהורים לחזקת הטהרה של העיסה, ומחמת כן איתרה לירובה, נחלש הרוב של התינוקות שמטפחים בהשפע שהוא הסיבה לתמת העיסה, ולא נקבע הדין על פי רוב זה, ולכן העיסה טהורה. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, סמוך מיעוט על החזקה, הרי במסכת יבמות בדף קוף יוטט מבואר, שכשיש מיעוט המצטרף לחזקה הרי הוא נידון כספק, ולא מכרים כצד המיעוט, ומדוע כאן מכריע רבי מאיר שהעיסה טהורה, תרצים התוספות, שכאן הרוב אינו חשוב אלא גרוע, ולכן מכריע רבי מאיר כמו המיעוט והחזקה. ואילו הריטב"א מתרץ, שגם כאן סובר רבי מאיר שצירוף המיעוט והחזקה כנגד הרוב אינו מכריע, אלא רק עושה שהספק יהיה שקול, אלא שיש כלל שאפושי תומה לא מפשינן, כלומר שלא גורמים להרבות תומה, ולכן כאן נוקטים שהתינוק לא תימא את העיסה. ורבנן שחולקים על רבי מאיר סוברים שכשיש רוב ומיעוט והולכים אחר הרוב, מיעוט הכמן דלית אדמי, המיעוט מתבטל ודומה כמי שאינו, ונותר לנו צד לתמה מצד רוב התינוקות שמטפחים בהשפע, וצד לתאר כי העיסה בחזקת טהרה עומדת, ובאופן זה יש את הכלל רובה וחזקה, רוב אל מול חזקה, רובה עדיף, הרוב גובר על החזקה, ולכן העיסה טמאה. כמבואר במסכת נידה בדף למד ב' עמוד א', שדעת חכמים שקטן וקטנה מייבמים וחולצים, כיוון שהרוב אינם סריסים או איילוניות ולא חוששים למיעוט. אמר ריש לקיש, משום רבי הושעיה, הדין שאמרו חכמים שהעיסה טמאה מחמת חזקה, כלומר שזה רוב הבא מכוח חזקה, שיש חזקה שרוב התינוקות מטפחים בהשפע ועיקרו הוא חזקה, זוהי חזקה ששורפים עליה על פיה את התרומה, אם עיסה זוהי תרומה, וזו כוונת חכמים שאמרו מתמין. ורבי יוחנן חלק ואמר שאין זו חזקה ששורפים עליה את התרומה, מכיוון שחזקה זו אינה עושה דין ודאי על הספק, ודינה כדין תרומה שספק נטמאה שאינה נאכלת ואינה נשרפת, וזו כוונת חכמים שאמרו מתמין. נמצא שרבי יוחנן וריש לקיש שנחלקו האם שורפים תרומה על פי החזקות הם לשיטתם בביאור המשנה הזו. מלשונו של רבי יוחנן שאמר אין זו חזקה ששורפים עליה תרומה, משמע שיש חזקה ששורפים עליה תרומה. שואלת הגמרא, אלא איזו חזקה מצינו לרבי יוחנן ששורפים עליה על פיה את התרומה? משיבה הגמרא כדתנן, ובמסורת אשס גרס כדתניה, כי זו ברייתא ולא משנה. נאמר בברייתא, עיסה שהייתה בתוך הבית ושרצים שהם טמאים וצפרדעים שהם טהורים, מטפלים שם, מפילים שם חתיכות מגופם, ונמצאו חתיכות מבשרם בעיסה. יש להסתפק עם החתיכות שנמצאו, הם מהשרצים הטמאים או מהצפרדעים הטהורים. אם הוחזק הבית שיש בו רוב שרצים ומיעוט צפרדעים, העיסה טמאה. אם הוחזק הבית שיש בו רוב צפרדעים ומיעוט שרצים, העיסה טהורה. ואומר הריטב"א, שאפילו באופן שהיה מחצה על מחצה העיסה טהורה, שהרי זהו ספק בדבר שאין בו דעת להישאל, המבואר להלן בגמרא שספיקות האור. רק נקטה הגמרא רוב צפרדעים, מחמת הרישא שנאמר ברוב שרצים טמאה. אז אם כן, לשאלת הגמרא, איזו חזקה מצינו לרבי יוחנן ששורפים על פיה את התרומה? זה במקרה של עיסה שהייתה בתוך הבית ושרצים שהם טמאים וצפרדים שהם טהורים, מפילים שם חתיכות מגופם ונמצאו חתיכות מבשרם בעיסה. יש להסתפק עם החתיכות שנמצאו עם השרצים הטמאים או מהצפרדעים הטהורים. אז אם מוחזק הבית שיש בו רוב שרצים ומיעוט צפרדעים, העיסה טמאה. ואם מוחזק הבית שיש בו רוב צפרדעים ומיעוט שרצים, העיסה טהורה. בחזקה זו אמר רבי יוחנן, ששורפים על פיה את העיסה, אם היא תרומה. משום שהחזקה שהוחזק הבית ברוב שרצים היא חזקה של רובה דאיתא קמן. כלומר, שהוא רוב שאנו רואים אותו וישנו לפנינו, שאכן יש בבית רוב שרצים. אבל במשנה שהובא לאל לגבי תינוק המטפח, הרוב הוא רובה דלייתא קמן. כלומר, שאנו יודעים שטבעם של רוב התינוקות בעולם הוא לטפח באשפה, אבל אין לנו רוב על המקרה שלפנינו. כך מפרש רשי, אבל תוספות בדיבור המתחיל, סמוך מיעוטה לחזקה, מבארים שהחילוק הוא, שרוב תינוקות מטפחים באשפה הוא רוב גרוע, ורוב שרצים בבית הוא רוב טוב. והטעם בזה משום שרוב תינוקות מטפחים הוא רוב שתלוי במעשה, והוא גרוע כי אולי לא עשה את המעשה. אבל רוב שרצים הוא רוב התלוי בטבע שאין סיבה שישתנה. ואילו הרמב"ן והרטב"א ביארו, שהחילוק הוא שבתינוק יש ספק אם נגע ויש חזקת טהרה על העיסה, ולכן לא שורפים אותה, אבל בעיסה שנמצאו בחתיכות, שוודאי נגעו בה, אין חזקת טהרה על העיסה, ודנים את העיסה כדין החתיכות, ולכן הרוב מועיל גם לעניין לשרוף את התרומה. מביאה הגמרא ברייתא מסייעת לדברי רבי יוחנן, שלדעת חכמים בתינוק המטפח בעיסה, הטומאה היא בתורת ספק ולא בתורת ודאי. תניא כבתי דרבי יוחנן, שנינו ברייתא כדברי רבי יוחנן. הדין הוא שספק טומאה שנמצא ברשות היחיד טמא, ונמצא ברשות הרבים טהור. אמנם זה דווקא אם אפשר לשאול ולברר את הספק, כמו בסוטה שאפשר לשאול אותה אם זינתה או לא. אבל אם הספק הוא בדבר שאין בו דעת להישאל, בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים, ספיקו טהור. כמבואר במסכת נידה בדף דלת עמוד ב', והברייתא מחדשת שיש אופנים שאפילו שאין בהם דעת להישאל, דינם כמי שיש בהם דעת להישאל. נאמר בברייתא שני דברים, אין בהם דעת להישאל שלא מעורב בספק בין דעת שנוכל לשואלו אם נטמע או לא, והסעום חכמים שדינם יהיה כמו שיש בהם דעת להישאל, כאילו יש בין דעת שנוכל לשואלו אם נטמע או לא, ומחמת כן יהיה הדין שאם הספק נמצא ברשות היחיד ספקות המה, ואם הספק נמצא ברשות הרבים, ספיקות האור. ואילו הם, דין אחד נאמר לגבי תינוק ועוד אחרת, ועוד דין אחר נאמר בזה. ומבארת הגמרא את הדין של תינוק, אומרת הגמרא, הדאמרן, ומה שאמרנו לאל שתינוק שנמצא ליד עיסה, עיסה טמאה, ואף שאי אפשר לברר ולשאול את התינוק אם הוא טיפח באשפה ונטמע, או לשיטת התוספות, אי אפשר לברר אם נגע בעיסה או לא, עשהו חכמים כי יש בו דעת להישאל. דהיינו שברשות היחיד טמא וברשות הרבים טהור. שואלת הגמרא ועוד אחרת מהי, מהו האופן הנוסף שאמרה הברייתא שעשהו חכמים כמי שיש בו דעת להישאל? משיבה הגמרא שאם הייתה עיסה של תרומה בתוך הבית ותרנגולים ומשקים טמאים נמצאים שם בבית, ונמצאו ניקורים ניקורים בעיסה, סימני נקבים שנוצרו על ידי ניקורי התרנגולים בעיסה, ויש להסתפק האם כשהתרנגולים ניקרו בעיסה היה פיהם רטוב מהמשקים הטמאים וטימו את העיסה, או שפיהם היה יבש והעיסה נשארה טהורה. והתרנגולים עצמם אינם טמאים משום שבעלי חיים אינם מקבלים טומאה. וכל הצד לומר שהעיסה נטמאה הוא מהמשקה שתופח במקור של התרנגולים. אז הדין הוא שתולין, דהיינו לא אוכלים את העיסה שמה נטמאה ולא שורפים אותה שמה לא נטמאה. ואף שהתרנגולים אין בהם דעת להישאל, עשהו חכמים כדבר שיש בו דעת להישאל, ומחמירים שהעיסה טמאה מספק גם ברשות היחיד. למה? כיוון שחזקת התרנגולים ששתו מהמים ואחר כך ניקרו בעיסה. וממה שהובא דין זה בברייתא, יחד עם הדין של תינוק המטפח בעיסה, משמע שכמו שבאופן של תרנגולים העיסה טמאה מספק, כמו כן באופן של תינוק, העיסה טמאה מספק הוא כדברי רבי יוחנן. מבארת הגמרא את הברייתא של דין התרנגולים, אמר רבי יהושע בן לוי, ממה ששנינו בברייתא שחוששים שהתרנגולים טימו את העיסה מהמשקים הטמאים בפיהם, לא שנו לא נאמר דין זה אלא רק באופן שהמשקים הטמאים היו לבנים, שצבע זה אינו ניכר בעיסה, וייתכן שהתרנגול ניכר במקורו בעיסה בעוד המשקים עליו, ואין זה ניכר בעיסה, ולכן יש להחמיר ולטמא את העיסה. אבל באופן שהמשקים הטמאים היו אדומים, העיסה טהורה, משום דאם איתא דנקיר מידא ידיע. אם אכן התרנגול ניכר בעיסה כשפיו רטוב מהמשקים הטמאים, היה צבע המשקה ניכר בעיסה, וכיוון שלא ניכר בעיסה הצבע האדום, ודאי שלא ניכר בעיסה טהורה. שואלת הגמרא, מדוע במשקים אדומים אם לא ניכר הצבע עיסה טהורה, ודילמה השמה יש לחשוש התרנגול ניכר, ובלעתינו עיסה והמשקים נבלעו בתוך העיסה, ולכן לא ניכר צבע המשקים. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, דבר זה שאמרנו שיש חילוק בין משקים לבנים למשקים אדומים, שמע בריבי, שמע את זה רבי יהושע בן לוי שהוא גדול הדור מרבו, ופירושו של דין זה לא שמע מרבו. ומבאר רבי יוחנן מהו פירושו של דין זה. לא שנו, לא אמרה ברייתא שבמשקים אדומים אם ניכר הניקור של התרנגול, העיסה טמאה, אלא רק באופן שהמשקים היו צלולים, נקיים וברורים בשיעור כזה, שבבואה קלסטר פניו של תינוק ניכר בה, במשקה, ובאופן זה, אף במשקים אדומים יש לנו לחשוש שנבלעו בעיסה. ולאו דווקא של תינוק, אלא הכוונה שנראית בהם בבואה של תינוק, וכל שכן שנראית בהם בבואה של גדול. דהיינו שהמים צלולים. אבל באופן שהמשקים האדומים היו אחורים, מלוכלכים, לא נאמר הדין הזה והעיסה תאורה. כיוון שמשקים אחורים אינם נבלעים בעיסה, ואם התרנגול היה מנקר בעיסה כשמשקים בפיו, היו המשקים ניכרים בעיסה, וכיוון שאינם ניכרים, ודאי שהמשקים הטמאים לא נגעו בעיסה. כך פירושו של רשי, אבל דעת הרמב"ם בהלכות אבות הטומאה פרק ט"ז הלכה ד', שרבי יוחנן חולק על רבי יהושע בן לוי, שרבי יהושע בן לוי סובר שהחילוק הוא בין משקים אדומים למשקים לבנים, ורבי יוחנן סובר שלא זה החילוק, אלא החילוק הוא בין משקים צלולים למשקים אחורים, ובין אדומים ובין לבנים, העיסה תאורה באחורים, כיוון שאם היו נוגעים בעיסה, היו ניכרים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה, בדף פי עמוד ב'. משנה זו עוסקת באיסור איחוד איש עם אישה, דיני האיסור ואופני היתר. אומרת המשנה, לא יתייחד, לא ישעה, באותו מקום ביחידות אדם עם אישה אחת, ואף לא עם שתי נשים, מחשש שיבואו לידי עבירה, שהרי דעתן של אנשים קלה, ושתיהן יתפתו לעבירה. ובמשנה לא נתבהר האם מותר להתייחד עם שלוש נשים, ונחלקו בזה הראשונים. רשי כתב שרק עם שתי נשים אסור להתייחד, אבל עם שלוש מותר. אבל התוספות בדיבור המתחיל, לא יתייחד, כתבו, שאסור להתייחד אף עם הרבה נשים. ונחלקו הראשונים האם איסור ייחוד הוא מדאורייתא או מדרבנן, וכתב הרשב"א, שאף לשיטות שהוא איסור דאורייתא, איסור להתייחד עם שתי נשים הוא גזירה דרבנן בלבד, אבל המהרש"ם הוכיח מכמה ראשונים שגם בשתי נשים האיסור הוא מדאורייתא. אבל אומרת המשנה, אישה אחת מתייחדת מותרת להתייחד עם שני אנשים, כיוון שהם מתביישים זה מזה ולא יבואו לידי עבירה. אבל בתנא דאליהו מבואר שאין לאישה להתייחד עם שני אנשים, ורק בשלושה אנשים מותר, שאם אחד מהם יבוא עליה, יהיו שני עדים שיעידו עליו. והרמב"ם הלכות איסורי ביה, פרק כ"ב, הלכה ח' פסק, שאסור לאישה להתייחד עם שני אנשים, וביאר המגיד משנה שטעמו, משום שמבואר בגמרא להלן שהיתר זה נאמר רק באנשים כשירים, ועתה אין כשרים כבזמן האמוראים. אמנם הרמב"ם מוסיף שכאשר אשתו של אחד מהאנשים עמו, מותר אף לאדם שעמו להתייחד עמהם. אומרת המשנה, רבי שמעון חולק ואומר, אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים ואין חשש איסור בזה, אבל רק בזמן שאשתו עמו, שהיא משמרתו מעבירה. ואף ישן עמהם עם שאר נשים בפונדקים מלון אחד, ואין חשש לעבירה מפני שאשתו שנמצאת עמו משמרתו מעבירה. מביאה המשנה דין נוסף בדין איחוד עם קרובותיו, מתייחד אדם עם אמו וכן עם ביתו ולא חוששים שיבואו לידי עבירה, וכן ישן עמהם הבן עם אמו והאב עם ביתו, כשהם קטנים אפילו בקירוב בשר. ואם הבן והבת כבר הגדילו, לא ישנו בקירוב בשר, אלא מותרים לישון במיטה אחת, כשזו האם ישנה בכסותה וזה הבן ישן בכסותו, וכן האב עם ביתו ישנו כשאב בכסותו והבת בכסותה. זוהי המשנה שלנו בדף פי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבואר במשנה שיש איסור לאיש להתייחד עם אישה אחת או שתי נשים, אבל לאישה אין איסור להתייחד עם שני אנשים. מבררת הגמרא מה החילוק בין איש לאישה. שואלת הגמרא, מה איתם, מה הטעם לחלק בין אנשים לנשים כשהאיש אסור בייחוד עם שתי נשים, ואילו אישה מותרת בייחוד עם שני אנשים? משיבה הגמרא, תנא דאליהו, הואיל ונשים דעתן קלות עליהם, והן נוחות להתפתות לעבירה, לכן אסור לאיש להתייחד גם עם שתי נשים, מכיוון ששתיהן יכולות להתפתות לעבירה, ואין אחת מהן מתייבשת מחברתה. בררת הגמרא את מקור האיסור של ייחוד בתורה. שואלת הגמרא, מינה אני מילי, מניין לנו דין זה, שאסור לאדם להתייחד עם אישה אסורה לו? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רבי ישמעאל, רמז לאיסור ייחוד מן התורה מניין, שנאמר בניין מסית לעבוד עבודה זרה בספר דברים פרק י' ג' פסוק ז', כי יסיתך אחיך בן אמך, ולשון הפסוק קשה, מדוע נקטה התורה דווקא בן אמך, וכי רק אחיו שהוא בן אם מסית, אבל אחיו שהוא בן אב אינו מסית? הרי אין סברה לחלק ביניהם, אלא משום כך נקטה התורה בן אמך, כדי לומר לך שהבן מצוי אצל אמו, כי בן מתייחד עם אמו בסתר, ואין בזה איסור, משום כך מצוי יותר שהוא יסית ולא אחר. ומזה נלמד שאסור אדם להתייחד עם כל שאר העריות שבתורה, שהרי הוא צריכה תורה לגלות שבן מותר להתייחד עם אמו. כוונת הגמרא לפרש את הפסוק כך, שכיוון שאדם מותר להתייחד עם אמו, מתוך כך הוא מצוי אצלה, וכן אחיו בן אמו מצוי אצלה. ועל כן האחד מסית את אחיו בן אמו בסתר. כך מסביר היד רמה. ואילו הפני יהושע ביאר שהלימוד הוא מכל עניין הפסוק. כי יסיתך אחיך בן אמך, או בנך או ביתך, או אשת חיקך. ופירש רש"י שהכתוב דיבר בהווה. שאין דברי מסית אלא בסתר, ויש לדקדק ממה שלא כתבה התורה אחותו בפסוק זה, ומשמע שכיוון שאסור לאדם להתייחד עם אחותו, לא שייך בה הסתה בסתר. וכן יש ללמוד מזה לכל העריות שאסור להתייחד עמהם. ורק במה שכתבה התורה הוא ביתך, יש ללמוד שמותר להתייחד עם ביתו. ומבת למדנו שהוא הדין לאם עם בנה, שהיא שווה לבת עם אביה. וכיוון שייחוד עם האם אינו מפורש בפסוק ליתר, רמזה הגמרא עניין זה בלשון התורה בין אמך ולא בין אביך, אבל עיקר הלימוד מהמילים או ביתך. אחר שהביאה הגמרא דרשה מהפסוק, מבררת הגמרא מהו הפשט של הפסוק. שואלת הגמרא פשט דקרא, במה הכתיב? פשוטו של המקרא שעוסק בעניין מסית לעבודה זרה, מדוע נכתב בו בין אמך דווקא? משיבה הגמרא אמר הבאי לא מבאי כאמר, הפסוק נכתב בדרך שלא זו אף זו, כלומר, דבר חידוש נאמר שם. לא מבאי לא הוא צריך הפסוק להזיר שבן האב מסית את אחיו מן האב, דסגילי, שהרי הוא שונא אותו כי שניהם יורשים את אביהם ואינו רוצה שאחיו יירש עמו וימעט מחלקו בירושה, ולכן עייץ ליצות רעות, ומייעץ לו יצות רעות, ובוודאי שלא ישמע לו לעבוד אלוהים אחרים, אלא הוא צריך הפסוק להזהיר, שאפילו אם יסיתו בן האם דלא סגילי שאינו שונאו, כי לא יורש עמו, שהרי זה יורש את אביו וזה יורש את אביו, ואם כן אי מצא את אלי, יש לחשוש שמא ישמע לדברי הסתה שלו כי אינו נזהר מעיצותיו, לכן כמה שמלה נשמענו הפסוק, במה שכתב בן אמך להזהיר שגם ממנו אסור לקבל את דברי הסתה. במשנה מבואר שאסור לאיש להתייחד עם שתי נשים, מביאה הגמרא ברייתא שלכאורה חולקת על המשנה. נעימה מתניתי נאמר שמשנתנו דלא כשיטת אבא שאול, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת מועד קטן בדף כ"ד עמוד א', לעניין קבורת ולד, שמת בימים שסמוך ללידתו, כל ולד שמת בתוך 30 יום הראשונים ללידתו, יוצא בחק, נושאים אותו לקבורה בידיים תחת החק ולא במיטה, משום שאין צורך לכבדו, וכן אין צורך לקוברו בריבוי אנשים, אלא נקבר אפילו באישה אחת ושני אנשים בלבד, אבל לא מוציאים אותו לקבורה באיש אחד ושתי נשים, מכיוון שכשייצאו לקוברו מחוץ לעיר יבואו לאיסור ייחוד, שבית הקברות שלהם היה מרוחק מן העיר. אבא שאול חולק ואומר שמותר לצאת ולקוברו אף באיש אחד ושתי נשים ואין איסור ייחוד באופן הזה, ואם כן, משנתנו שמבואר בה שאיש אחד אסור להתייחד עם שתי נשים, חולקת על דברי אבא שאול. דוחה הגמרא ואומרת שאין הכרח לומר שמשנתנו חולקת על אבא שאול. אפילו תימה, אפילו אם נאמר שהמשנה סוברת כי אבא שאול, לא יהיה קשה משום שדברי אבא שאול שמותר ללוותו באיש אחד ושתי נשים, זה דווקא בזמן כזה, כיוון שבשעת הנינות תבי ריצרי, בזמן שמיתו לפניו הוא נשבר ואין לו יצר הרע, ולכן מותר באותו הזמן להתייחד עם שתי נשים ואין חשש לעבירה. מבארת הגמרא את שיטת חכמים ורבנן חולקים על אבא שאול, סברי לי כרבי יצחק, סוברים כמו רבי יצחק, דאמר רבי יצחק על הפסוק במגילת איכה פרק ג' פסוק למתת, מה יתונן אדם חי? גבר על חטאיו, דורשים מכאן, מה, איזו תועלת יש לאדם בנינותו, הרי כל זמן שהוא חי צריך הוא להתגבר על יצרו, שאם לא כן יצרו יתגבר עליו ויחתיינו. שהרי אפילו בשעת הנינותו של אדם על מיתו שמוטל לפניו, יצרו מתגבר עליו, ולכן אסור להתייחד עם שתי נשים גם כשיוצאים לקבור את הנפל. ואבא שאול, מבאר את הגמרא את שיטת אבא שאול, אבא שאול הסובר שבשעת הנינותו יצרו של האדם נשבר, מבאר את הפסוק באופן שונה, כי כתיב ההוא הפסוק הזה במגילת איכה, זה במתרעם על מידותיו כתיב, לעניין מי שמתרעם ומתלונן על המאורעות שעוברים עליו, ואחי כאמר כך פירוש הפסוק, מה יתרעם על מידותיו? מה, מדוע התלונן אדם על המאורעות שעוברים עליו? וכי גבר על חטאיו? האם צדיק הוא שלא חטא להשם? דיו חיים שנתתי לו, אף על פי שחטא, ואם כן, מה לו להתלונן? ועכשיו מבארת הגמרא מה רבנן משיבים על סברת אבא שאול, ורבנן סוברים שאפילו בזמן שליבו שבור, ואין לחשוש לאווירה, מכל מקום יש לחשוש למקרה, שיעשו את עצמם כאילו מוציאים מת וייצאו לאווירה, ולכן, באיש אחד ושתי נשים יש לה חשוש לעבירה. כי ההוא מעשה די היא תתה כאותו מעשה שהיה עם אישה. דעה ועובדה והפיקטי, שמעשה היה באישה שיצאה עם תינוק החי לבית הקברות באומרה שהוא מת, ועשתה כן כדי לעבור עבירה עם האישה להחימה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל כהאי פרשו בשם רך, שהיה מעשה באישה שהלכה על קבר בעלה, והיה שם אדם שהמלך ציווה הוא לשמור על מת התלוי על העץ, ושומר זה פיתה את האישה ועבר עם האווירה, וכשחזר, ראה שהתלוי אינו שם ופחד מהמלך, שהרי לא שמר את המת כראוי, ואמרה לו האישה שיוציא את בעלה מקברו, והתלהו במקום המת. ומזה הגמרא מביאה ראיה, שאף בשעת ענינות וצער נתגבר עליה יצרה לאווירה. שנינו במשנה, אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים. מבארת הגמרא שדין זה לא נאמר בכל האנשים, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב לא שנו, מה שאמרו במשנה, שאישה מותרת להתייחד עם שני אנשים לא אמרו, אלא בשני אנשים כשירים. אבל באנשים פרוצים, אפילו ב10 נמי לא, אפילו עם 10 אנשים אסורה להתייחד, כיוון שהם פרוצים ואינם מתביישים זה מזה. וכן אב המעשה, היה מעשה באיש את איש שרצו לחתו אימה, והוציאו 10 אנשים פרוצים במיטה מהעיר שיחשבו שהיא מתה וקלקלו אימה. הרי שבפרוצים יש לחשוש לעבירה אף ב10 אנשים. רב יוסף מביא ראיה שפרוצים אינם מתביישים זה מזה, אמר רב יוסף, תעיד אביא לך ראיה שכן הוא הדבר שעוברי עבירה אינם מתביישים זה מזה, דמחברי ב10 וגנברי כשורה, שהרי 10 בני אדם מתחברים ביחד וגונבים קורה כבידה שצריך 10 בני אדם כדי לנוסעה, ולא מכספים מהדדי ואינם מתביישים זה מזה בגניבתם, וכמו כן, לעניין זנות, כשהם פרוצים יש לחשוש שיתחברו כולם ביחד לעבור עבירה, ולא יתביישו זה מזה. מביאה הגמרא משנה מסייעת לדברי רב שייחוד אישה עם שני אנשים מותר רק אם הם כשרים. נעימה מסייע לי נאמר שיש משנה מסייעת לדברי רב שנינו במסכת סוטה בדף זין עמוד א', שאדם שאשתו נסתרה עם אחר וכינה לה, צריך לעלותה לירושלים כדי להשקוטה מי סוטה בבית המקדש, ומוסרים לו שני תלמידי חכמים שילכו עמו ועם אשתו, מפני שחוששים שמה יבוא עליה בדרך, והיא אסורה עליו עד שהיא תיבדק. ואם יבוא עליה, מה אם לא יבדקו אותה? כנאמר ודיקה איש מאבון, ולמדנו מזה שדווקא כשהאיש נקי מאבון, אז המים בודקים את אשתו. ונמצא ששם שמיים נמחק לבטלה. שרי נותנים במי סוטה מגילה שכתוב בה השם שמיים. כנאמר בפרשת סוטה, וכתב את תעלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי אמרים. מדייק את הגמרא תלמידי חכמים, אין, דווקא תלמידי חכמים מוסרים לו, אבל אין שדאלמא סתם אנשים לא, לא מוסרים לו, ואתה, משום שדווקא תלמידי חכמים מצילים מייחוד ומעבירה, כדברי רב. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת שייני, שונה הדבר לגבי סוטה, הטעם שונה, מה שמוסרים לו דווקא תלמידי חכמים זהו משום, דהם ידי הם יודעים התלמידי חכמים להטרוי בי, להטרות בבעל אם ירצה לבוא עליה, ויאמרו לו שאם יבוא עליה המים לא יבדקו אותה, אבל אין הטעם משום חשש ייחוד. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין ייחוד אישה אחת עם שני אנשים. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, מה ששנינו במשנה שאישה אחת מתייחדת עם שני אנשים לא שנו, לא נאמר היתר הזה, אלא רק בעיר, אבל בדרך אסורים הם להתייחד עד שיהיו עם השלושה אנשים, שאז מותרים הם להתייחד גם בדרך. והטעם שצריך שלושה, משום שאם יהיו רק שניים חוששים שמה יצטרך אחד מהם להשתין בדרך, ויצטרך להתרחק מחברה, ונמצא שבזמן זה, האחד שנותר עמה מתייחד עם הערבה. מביאה הגמרא את המשנה לגבי הסוטה לסייע לדברי רב אילו. נעימה מסייע לנאמר שהמשנה מסייעת לדברי רב אילו ששנינו במשנה מוסרים לו שני תלמידי חכמים שילכו עמו ועם אשתו, מפני שחוששים שמה יבוא עליה בדרך. מדייק את הגמרא, תרי ואיו, שני התלמידי חכמים ובנוסף גם הוא, האטלטה, הרי הם שלושה, ומזה שהצריכה המשנה שלושה, משמע שרק שלושה מותרים להתייחד עמה בדרך, אבל שניים אסורים משום שהם בדרך. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אתם שם לגבי סוטה, אתם שצריכים שני תלמידי חכמים, אינו משום שחוששים שמה בעלה יבוא עליה, אלא כי איכי דנאבי עלי סעדי, כדי שאם יבוא עליה, שניהם יבואו ויעידו בפני בית דין שבעל אשתו ולא ימחיקו שם שמיים לבטלה, ואין להוכיח מכאן שבדרך יש איסור ייחוד אפילו לשניים. מביאה הגמרא מעשה לעניין דין ייחוד בקשרים. רב ורב יהודה וכעז לי באורך היו הולכים בדרך, ואב וכעז להיית את הקמיו, והלכה לפניהם אישה. אמר לי רב לרב יהודה, דל קרח מקמי גיהינום, מהר ללכת כדי שנקדים ונעבור את האישה ולא נלך אחריה, כדי שלא נבוא לידי עבירה וניפול בגיהינום. אמר לי רב יהודה לרב, ואמר ודאמר בקשרים שפיר דמי, הרי אתה אמרת ששניים קשרים מותרים להתייחד עם אישה, ואנחנו קשרים, ומדוע עלינו למהר ולהקדים את האישה? אמר לי, אמר רב לרב יהודה, מי יימר דה בקשרים כגון אנה ואת? מי אומר שהתכוונתי שאני ואתה מותרים להתייחד עם אישה, שמה איננו נחשבים לקשרים? אלא כגון מאי, כגון מי הם האנשים הקשרים שעליהם אמרתי שהם מותרים להתייחד עם אישה, כגון רבי חנינא בר פפי וחבריו, רבי צדוק ורב כהנא שבאו לידי ניסיון ולא נכשלו. בגמרא ליל בדף למתת עמוד ב' מסופר על רב חנינא בר פפי שבאה אישה לטוב או לזנות, ואמר לחש וכל גופו נתמלא בשכין, ואמרה היא לחש וגופו נרפא, וברח לבית מרחץ, שהיו ניזוקים ממזיקים שהיו שם, אפילו ביום, והוא ניצול ולא ניזוק. ועוד מסופר בגמרא ליל בדף מ' עמוד א' שבאה אישה לטבוע את רבי צדוק לאווירה, וכדי להינצל ממנה נכנס לתוך תנור. וכן מסופר שם בגמרא על רב כהנא שטבעתו אישה לאווירה, וכדי להינצל ממנה קפץ מן הגג, ובא אליהו הנביא ותפסו. אז לאנשים כשרים כאלו התכוון רב. מביאה הגמרא פרטי דינים נוספים בדיני ייחוד. אמר רב מלכין מכת מרדות את האדם שעבר על איסור ייחוד ואין אוסרין על הייחוד. אשתי שנתייחדה אינה נאסרת לבעלה, כי אנחנו תולים שלא זינתה אלא רק נתייחדה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל מלכין פרשו, שאם זו אישה פנויה שנתייחדה אין אוסרים אותה לכהונה משום זונה. אמר רב אשי, לא אמרן, לא אמרנו שמלכין מלכת מרדות אלא רק בייחוד עם פנויה, אבל בייחוד אשת איש לא. לא מלכים אותה כדי שלא תהיה מוציא לעז שם רע על בניה. שאם נלקה אותה, יאמרו שהיא זינתה וייצא שם שבניה ממזרים. מביאה הגמרא שמר זוטרא חולק על דברי רב אשי. מר זוטרא מלכה, היה מלכה אשת איש שנתייחדה, ובכדי שלא ייצא לעז על בניה, היה מכריז שהיא לוקה משום שעברה על איסור ייחוד ולא מחמת שזינתה. אמר לרב נחמן, מפרטיה לרב אשי, מר נמי לילקי ולהכריז, תנהג גם אתה כמר זוטרא להלקות ולהכריז, וכך לא יהיה חשש לעז על הבנים, כי כולם יידעו שלקתה מחמת שנתייחדה. אמר לישיב רב אשי לרב נחמן, שעדיין יש לחשוש להוצאת לעז על בניה. שמה איקה דשמע באה ולא שמע באה, יהיה אדם שישמע שלקתה ולא ישמע את ההכרזה שלקתה רק על הייחוד, ולכן מוטב שלא להלקות ולא להכריז. מביאה הגמרת דין נוסף לעניין מלכות בעבירת זנות. אמר רב מלכין על לא טובה השמועה. מי שיוצא עליו שמועה לא טובה שהוא עובר עבירות מלכים אותו. ומדובר שיש רגליים לדבר או כל שאינו פוסק שהוא בעל עבירות, ובאופן זה מלכים אותו מכת מרדות, כך הרמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ד הלכה ה', שנאמר בספר שמואל א' פרק ב' פסוק כ"ד, שעלי הכהן הוכיח את בניו כשיצאו עליהם שמועות לא טובות, ואמר להם על בניי כי לא טובה השמועה. במסכת שבת בדף נ"ה עמוד ב' מבואר שחופני ופנחס בני עלי היו עובדים במשכן שילה, והיו משאים את קורבנות הנשים שהיו באות להקריב את קיניהן אחר שהיו יולדות כדי להתאר לבעליהן, ועלי הכהן הזהירם שלא יעקבו את קורבנות הנשים, ואמר להם שכל זמן שהם מעקבים אותם מלהתאר לבעליהן, הרי זה כאילו באו על הנשים הללו. ומאמילים על בניי משמע שיש איסור לעשות מעשים ששמועתם לא טובה. כמבואר במסכת עירובין בדף צד יבב, שכל מקום שנאמר ישמר או פן ועל, אינו אלא לא תעשה. מספרת הגמרא מר זוטרא בשעה שהיה מלכה אדם שיצא עליו שמועה לא טובה, היה מוטיב לה אפסירה על כתפי, מניח אפסר של בהמה על כתף הלוקה, ומקרי לי, והיה מקרי ללוקה פסוק זה, על בניי. הפסוק שבספר שמואל א', כדי להודיע שהוא לוקה על הלב הזה. חוזרת הגמרא להביא דיני ייחוד. אמר רבא, אם בעלה של האישה שנתייחדה נמצא בעיר שהיא נמצאת בו, אין חוששים משום איסור ייחוד, ומותר להתייחד עם האישה משום שהיא חוששת שהבעל יבוא ולא תבוא לידי עבירה. דין נוסף, אמר רב יוסף, בחדר שהפתח שלו פתוח לרשות הרבים, אין חוששים משום איסור ייחוד, ומותר להתייחד בו עם האישה. מביאה הגמרא מעשה להקשות על הדין שכשבעלה בעיר אין איסור ייחוד. רב ביבי, איקלה לבי רב יוסף, נזדמן לביתו של רב יוסף, בתר דקר החריפתה לאחר שאכלו לחם בעליית הבית וירדו רב יוסף ואשתו לבית. אמר לו רב יוסף לאנשי הבית, שקולי דרגה מיטוטי ביבי. קחו את הסולם שעומד תחת רב ביבי בין העלייה לבין הבית, כדי שרב ביבי יישאר בעלייה ולא ירד למטה ויבוא להתייחד עם אשתו של רב יוסף. מקשה הגמרא, מדוע ציווה רב יוסף לקחת את הסולם, והרי אמר רבא באופן שבעלה של האישה המתייחדת נמצא בעיר אין חוששים משום ייחוד. ומדוע חשש רב יוסף, והרי הוא היה עם אשתו בבית? מתרץ את הגמרא, שייני רב ביבי שונה הוא רב ביבי משום ששושבינית אהבה היא וגייסה בי. אשתו של רב יוסף הייתה מכירה אותו ובעלת ברית לו, ולכן חשש רב יוסף מכיוון שליבה גס בו ורגילה אם הוא יכולים הם לבוא לידי עבירה. מביאה הגמרא דינים נוספים בענייני ייחוד. אמר רב כהנא, המקום שיש בו שני חדרים, האחד לפנים מהשני, אם אנשים נמצאים מבחוץ בחדר החיצוני שיש לו פתח לצאת החוצה ונשים נמצאות מבפנים, בחדר הפנימי שאין ממנו יציאה החוצה אלא דרך החדר החיצוני, אין חוששים משום ייחוד, משום שלא חוששים שמה ייכנס אחד מהאנשים לחדר הפנימי של אנשים ויתייחד עמהן, כיוון שדרכם של האנשים לצאת לחוץ ולא להיכנס לפנים. ואם אישה תיכנס לחדר החיצוני, אין חשש איסור בזה, כי אישה אחת מותרת להתייחד עם הרבה אנשים. אבל אם האנשים מבפנים בחדר הפנימי ונשים מבחוץ בחדר החיצוני, חוששים משום ייחוד ויש בזה איסור, משום שחוששים שמה איש אחד ירצה לצאת החוצה ויעבור דרך החדר החיצוני, ששם אנשים, ובדרכו התייחד עם אנשים. הביאה הגמרא ברייתא החולקת על דינו של רב כהנא, במתנית התנא איפכא, בברייתא שנינו להפך, שכשהאנשים בחדר החיצוני ואנשים בחדר הפנימי, חוששים משום איסור ייחוד שמה ייכנס אחד מן האנשים לחדר הפנימי ויתייחד עם אנשים, וחבריו לא ירגישו שנכנס לשם. אבל כשהאנשים בחדר הפנימי ואנשים בחדר החיצוני לא חוששים משום ייחוד, מפני שאין איסור אם אחת אנשים תיכנס לחדר הפנימי עם האנשים, שהרי אין איסור להרבה הנשים להתייחד עם אישה, ואף אם אחד מהאנשים יצא לחדר החיצוני ששם אנשים, הוא חושש שאיש נוסף ייצא ויראה אותו עם אנשים ויתיירא לחתו. אמר אביי אשתא מעתא דאמר רב כהנא אחי, שכשהאנשים בחוץ ונשים בפנים אין חוששים משום ייחוד, וכשהאנשים בפנים ונשים בחוץ חוששים משום ייחוד, ותנא מתניתא איפכא, ובברייתא שנינו להפך, לכן אנא נעביד לחומרא. אנחנו ננהג להחמיר ולאסור בכל האופנים, בין עם האנשים בחוץ ואנשים בפנים, ובין עם האנשים מבפנים ואנשים בחוץ. מביאה הגמרא את הנגות האמוראים למנוע ערבוב בין אנשים לנשים כשהיו מתקפצים, הנשים ונשים לחופה או לדרשה. אביי ודייר גולפי מסדר שורות של קנקנים מחרס בין האנשים לנשים, כדי שאם ירצה אחד לעבור מכאן לשם, ישמע רעש מהקנקנים וימנע ממנו לעבור לצד השני. רבה ודייר קנה מסדר שורות של קנים בין האנשים לנשים, כדי שאם ירצה אחד לעבור לצד השני, ישמע כל הקנים וימנע ממנו לעבור לצד השני. אמר אבין, סקווה דשתה רגלה, חולשתה של השנה היא בזמן הרגל, בזמן החג, שאז מתקפצים האנשים ואנשים לשמוע את הדרשה של הרב, ומתערבים זה עם זה ומדברים יחד ונותנים עיניהם זה בזה. מביאה הגמרא מעשה בעניין ההתגברות של יצר התאווה. אנך שבויית הדעתה היא לנערדה. מעשה היה באותם שבויות שהביאום לעיר נערדה, סקינו לבי רב אמרם חסידה, העלו אותם לעליית הגג בבית רב אמרם חסידה. מפני שרב אמרם חסידה ציווה שיבדו אותם, לכן הניחו אותם בביתו. ואיש כאילו דרגה מקמיו ונטלו את הסולם שעולים בו מהבית לעלייה, כדי שלא יעלה אדם להתייחד עמהן. בעד הדק החלף אחד המיניו, כשעברה אחת מהשבויות על פני פתח העלייה, נפל נאורה באיפומה. נכנס אור גדול לבית דרך פתח העלייה, מפני שפניה היו מאירים מרוב יופיה. כשראה זאת, שקלי רב אמרם לדרגה, נטל רב אמרם סולם דלא אבו יחלין בעשרה למדליה, שלא היו יכולים אפילו 10 בני אדם להרימו מרוב כובדו, ודליה לחודי והרימו לבדו, שמרוב חשקת התאווה עזר כוח רב לישא את הסולם. וביאר הבנייהו שלא היה זה בדרך הטבע, אלא שטן סייעו ונשא עמו. סליק ואזיל הלך ועלה בסולם כדי לתבוע את אותה השבויה לאווירה, כי מטה לפלגה דרגה, כשהגיע לאמצע הסולם, איפסח. פסק מלעלות ופיסק רגליו לעמוד על מקומו כדי להתגבר על יצרו ולהימנע מלעלות לעלייה. רמקה להירים קול וצעק, נורה בי אמרם, פרצה אש בביתו של אמרם, כדי שיבואו בני השכונה לחבות את הדליקה, ומחמת הבושה יתגבר על יצרו ולא יעבור את האווירה. לשם הכל זעקותיו עתו רבנן הגיעו חכמים לביתו כדי לחבות את הדליקה, אבל כשראו שלא פרצה כל שריפה, הבינו שקרה להם כדי לנצל מהאווירה. אמרו לרבנה לרב אמרם, כסיף תינן, ביישת אותנו שיאמרו שתלמידי חכמים מתאבים לאווירה. אמר לו רב אמרם לחכמים, מוטב תיקספו בי אמרם בעל מעדין, עדיף שתתביישו בעולם הזה ולא תיקספו מיני לעל מדעתי, ולא תעברו אווירה ותתביישו בעולם הבא. לאחר מעשה זה, כשראה רב אמרם הדייכן צדיק כמו הוא יכול להגיע, אשבי השביע רב אמרם את היצר הרע דאין פק מיני שייצא ממנו. ואומר המערשה, בשבועה זו גרם רב אמרם חסידה לעצמו להתגבר על השטן, כמו שהשביע בועז את השטן שלא יחתיינו כשבא רות אליו בחצות הלילה, כמבואר במדרש בויקרא רבה. נפק מיני יצא ממנו היצר הרע, והיה נראה כי עמוד הדנורה כמו עמוד של אש. אמר לרב אמרם ליצר הרע, חז יראה, דעת נורה ואנה ביסרה, אתה עשוי מאש ואני עשוי מבשר. ואנה עדיף נמינך ואני עדיף ממך, שהרי ניצחתי אותך בזה שהתגברתי עליך, ואף על פי שהדרך היא שהאש שורפת את הבשר. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין יצר התאווה. רבי מאיר, אב המתלוצץ בעוברי עבירה, היה רגיל להתלוצץ ולזלזל באנשים שיש להם תאווה ליצרם, והיה אומר שאם היו רוצים להתגבר על היצר היו מצליחים. יום אחד, יום אחד, ידמלי שטן כאית את הנדמה לו השטן, כאישה עומדת באח גיסא דנער המעברו השני של הנער, ולא אבי מברה, ולא היה שם מעבורת ספינה לעבור לצד השני של הנער. נקת מצרה וכעבר, אחז רבי מאיר בחבל שהיה מתוח משני צידי הנער, והתחיל לעבור את הנער כדי להגיע למה שהיה נראה לו כאישה. כמעט הפל גם יצרה כאשר הגיע לחצי הנהר שווקי. אז אבו היצר כבר לא התאבה לעבירה. אמר השטן לרבי מאיר, אילב, דקמחרי זה ברקיעה, אם לא שהיו מכריזים ברקיעה, היזהרו ברבי מאיר ותורתו. לא הייתי עוזב אותך ושוויתי לדמך תרתי מאי, והייתי גורם שתהיה שווה כשתי מאות כסף, כלומר שהייתי מצליח להכשיל אותך באווירה וממילא לא היית שווה כמעלתך היום. ואף שהיצר הרע שולט באנשים גדולים יותר מבקטנים, שהרי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כאמור במסכת סוכה בדף נון ב', בכל זאת אומר המהרש"ל, לומדי התורה ניצלים מהיצר בזכות תורתם, כמו שאמרו במסכת סוטה בדף כ"א, שהתורה מגינה מהאיסורים ומצילה מיצר הרע. ומוסיף עיון יעקב, ומכיוון שרבי מאיר ורבי עקיבא היו בני גאירים, לא הייתה להם זכות אבות שתציל אותם מהיצר, ולכן נזקקו לזכות תורתם שתציל אותם. ומביאה הגמרא מעשה דומה שהיה עם רבי עקיבא. רבי עקיבא ומתלוצץ בעוברי עבירה, היה רגיל להתלוצץ ולזלזל באנשים שיש להם תאווה ליצרם, והיה אומר שאם היו רוצים להתגבר על היצר, היו מצליחים. יום אחד, ידמה לשטן כי איתתה בריש דיקלה. נדמה לו השטן כי אישה שנמצאת בראש הדקל. והדקל הוא עץ שקשה לטפס עליו, ולכן לשם עלה השטן, כדי שיהיה קשה על רבי עקיבא לעלות לשם. נקטה לדיקלה, אחז רבי עקיבא בדקל, וכסה לי כבאזיל, והחל לטפס ולעלות לראש הדקל כדי להגיע למה שהיה נראה לו כאישה. כמעט לפלגה דדיקלה, כשהגיע בטיפוסו לחצי הדקל שווקה, אז עבו היצר וכבר לא התאבה לאווירה. אמר השטן לרבי עקיבא, אילב דמחרי זה ברקיע, אם לא שהיו מכריזים ברקיע, היזהרו ברבי עקיבא ותורתו, לא הייתי עוזב אותך. ושבית אל אדם אכתרת מאי, והייתי גורם שתהיה שווה כשתי מאות כסף, כלומר, שהייתי מצליח להכשיל אותך באווירה, וממילא לא היית שווה כמעלתך היום. וממשיכה הגמרא ומביאה מעשים נוספים על התגרות השטן באמוראים. פליימו, שם של המורה ורגיל למימר כל יום, היה רגיל לומר בכל יום, גירה בעיני דה שטן, יבואו חיצים בעיני השטן ויבטלוהו. ואומר המהרש"א, קילל את השטן דווקא בעיניו, מפני שמראה עין הוא הגורם לאדם לחטוא בעריות, כמו שמצינו במעשים שהובאו לעיל, שמראה עין כמעט גרם לתנאים לחטוא. ועוד אומר עיון יעקב, שעיקר כוח הסטת השטן הוא בעיניו, כמו שמצינו במסכת סנהדרין בדף סמך דלת, שכשחכמי ישראל סימאו את עיני היצר הרע, הועיל דבר זה שלא יתגרה אדם בקרובותיו. אז פלי מואב ורגיל למימר כל יום, היה רגיל לומר בכל יום, גירה בעין עדי שטן, יבואו חיצים בעיני השטן ויבטלו, והיה אומר זאת כדי לדחותו מעליו. יום אחד, מעל ליום עדי כיפור היה, והיה זה בערב יום הכיפורים. וביום זה חשש השטן ממנו ביותר מכמה טעמים. א', משום שביום הכיפורים היה יכול פליימו השרוי בתענית לפעול כנגדו ביותר. ב', מחמת עצם קדושת היום היה ירא. ג', כיוון שפליימו היה אומר כן בכל יום אחר התפילה, נמצא שביום רגיל היה אומר כן 3 פעמים ביום. וביום הכיפורים אמר 5 פעמים, שמתפלל גם מוסף ונעילה, ולכן ירה ממנו. ודלת, משום שביום הכיפורים אין כוח לשטן להסתין, והמזל שלו אינו בתוקפו, כך מסביר הבן יהוידע. אז בערב יום הכיפורים ידמלי, התגלה לו השטן לפליימו כעניי, כדמות עני. אתה קרא הבבה, קרא אני בפתח הבית וביקש צדקה. הפיקו לי ריפתה, הוציאו לו בני הבית לכם לאכול, אמר לי השטן לפליימו, יומה כי העידנה, יום חשוב כמו היום שהוא ערב יום הכיפורים, כולי אלמה גבי ואנה אבראי, כולם אוכלים בתוך הבית ורק אני בחוץ, והוא רצה לגרום בזה שפליימו יכניסו לביתו, איילי, יכניסו פליימו לביתו, הוא קריבו לריפתה, והניחו לפניו לכם לאכול, אבל לא הושיבו עם כל בני הבית, אלא הושיבו לבדו. אמר השטן לפליימו, יומה כי העידנה, יום חשוב כמו היום שהוא ערב יום הכיפורים, כולי אלמה, עתקה ואנה לחודאי, כולם יושבים ליד השולחן. ורק אני יושב לבדי, עתיו עוטבו עתקה, הביאו והושיבו על יד השולחן יחד עם בני הבית. אבי יתי והיה השטן יושב מילי נפשי שכיני וקיבי עלי, וממלא את עצמו בשכין ופצעים המלאים במוגלה ואבי כאבית בי, מילי דמייס, והיה עושה בעצמו מעשים מעושים. נגע והתעסק עם פצעה והמאיס בזה את פליימו ובני ביתו. אמרו לי בני הבית לשטן, טיב שפיר, שפק עוגן, אל תמאיס אותנו במעשיך. אמר השטן, אבו לי קסה, מזגו לי כוס, יאבו לי קסה, נתנו לו כוס, איכמר ישתעל ושדה בי כיחו. השליך לתוך הכוס את ליחתו שהוציא מהריאה, שראו זאת בני הבית, נחרו בי, גערו בו שקה ומית, עשה השטן את עצמו כמת. שמעו בני הבית, דאבר כאמרי, שיצא קול בחוצות העיר, שהיו אומרים פליימו קטל גברה, פליימו קטל גברה, פליימו הרג אדם, פליימו הרג אדם. ורשי אומר, באמת לא היה שום קול בחוץ, אלא ישמיעו להם את הקול הזה. וגם את הדבר הזה עשה השטן, כדי להפחיד את פליימו, אומרים הרשש והיעבץ. ערק ברח פליימו מחמת שפחד מהמלכות שיהרגו, וטש ענף שבבית הכיסא והתחבא בבית הכיסא שמחוץ לעיר. אז על בטרי הלך השטן אחריו, נף על קמי, נפל לפני פליימו ועשה את עצמו שוב כמת, והיה פליימו מצטער. ופליימו הצטער משום שחשב שעתה אדם אחר שהוא נופל לפניו מת. ונצטער כי לא ידע מדוע מת אדם זה, או שפליימו חשב שאותו אדם לא מת בביתו ורק כאן הלך אחריו ומת. ומזה נצטער ביותר, כך מסביר המהרש"א. ואילו עיון יעקב פירש, היה נדמה לפליימו כאילו האדם שמת עומד לפניו כדרך הרוצחים שתמיד עומדת בפניהם דמות הנרצח, ולכן הצטער. כי דחז ידע ומצטער כאשר ראה השטן שפליימו מצטער, גלי לנפשי גילה הוא שהוא שטן ולא אדם. אמר לי השטן לפליימו, מה איתה, מה אמרת אחי, מדוע אתה רגיל לומר עליי, גירה בעינה דה שטן שזו כללה עליי? אמר לו פליימו, ואלה איכי אימה, אם כן איך אתפלל מעתה כדי שלא תחתיני? אמר לי, ישיב לו השטן, לי ממר רחמנה נגער בי בשטן. התפלל שהקדוש ברוך הוא יגער בשטן. במשפט זה אינו כללה, ומצינו שאף הצדיקים אמרו כן, אומר המהרש"א. אומר הבן יהוידע, נתרצה השטן במשפט הזה, משום שגם בפסוק נאמר, יגער השם בך השטן, בספר זכריה פרק ג' פסוק ב'. והקוראים במקרא רגילים לומר את הפסוק הזה, ולכן לא יקפיד בזה. ועוד, משום שהגערה אינה כללה לעצם קיומו של השטן, אלא היא מניעה שלא יתגרה בנו השטן. עכשיו מביאה הגמרא מעשה מעניין התפילה להינצל מהיצר הרע. רבחיה ברשי, אבא רגיל כל עידן דאבא נפה לאפה, היה רגיל בכל פעם כשהיה נופל על פניו באמירת תחנון, אבא אמר, היה אומר הרחמן יצילנו מיצר הרע. ולמרות שבמסרת ברכות בדף למד ג' עמוד ב' מבואר שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, מכל מקום בוודאי שהתפילה מועילה, כי הבא להיטהר מסיים אותו, אומר המהרש"א. יום אחד שמעתינו דביתו, שמע אותו אשתו שאמר כן את התפילה הזו, אמרה מכדי הקמה שנה דפריש לימיני, הרי כבר כמה שנים שהוא פורש ממני מחמת זקנה. ואם כן, מה הייתה מכה אמר אחי, מדוע הוא אומר כן, הרי אין לו יצר הרע, ומה לא להתפלל על זה? ואף שאפשר לפרש שהתכוון ליצר הרע של שער עבירות, מכל מקום עיקר יצר הרע הוא בעריות, וכשבטל ממנו יצר זה, בטל היצר אף משער העבירות, אומר היעבץ. ולכן עשתה מעשה לבודקו מיצר הרע. יום אחד, אבק הגריס בגינטי קישטי נפשה. יום אחד כאשר היה רפחיה ברשי עוסק בלימודו בגינתו, קישטה את עצמה בתכשיטים ופסמים, וחלפה ותן יקמי, עברה לפניו ושוב חזרה ועברה לפניו. כשרפחיה ברשי שם ליבו שעוברת לידו אישה, אמר לה, מן את, מי את? אמרה לו אשתו, אנה, חרוטה. אני חרוטה, שם של זונה ידועה בעיר. והערוך גרס חדוותה, כלומר, שהוא רמז לשמחת נישואין, שאמרה לו שהיא קלה ליום אחד. דאדרה מיומה שחזרתי היום לכאן. תבעה רפחיה ברשי לעבירה. אמרה לו אשתו, הייתי נעלי לאח רומנה דריש צוציתה, אבה לי את הפרי שבענף. שבראש הדקל שבר קפץ רפחיה ברשי אז על איתה ניהלה, הלך והביא לה את הפרי מראש הדקל, כי עתה לביתה כאשר בא רפחיה ברשי לביתו, אבקה שגרה דביתו תנורה, הייתה אשתו מסיקה את התנור, סליק עלה וקייתי בגבי והתיישב בתוך התנור כדי שימות. אמרה לו אשתו, מה היה, מה זה המעשה שאתה עושה, מדוע נכנסת לתנור? אמר לה רפחיה ברשי לאשתו, אחי ואחי אב המעשה, כך וכך היה המעשה שחטא עם הזונה. אמרה לו אשתו, אנה אביי, לא הייתה זו חרוטה, אלא אני הייתי אישה זו, ולא היה זה חטא. לא אשגח בי, לא השגיח רפחיה ברשי בדברי אשתו, כי לא האמין לה. עד היה אבא לסימן, עד שנתנה לו סימנים שאכן הייתה זאת אי, ואז האמין לה. ועדיין לא נחה דעתו של רפחיה ברשי, אמר לה רפחיה ברשי, אנה מיה לאיסור היכווני. אף שזו את היית, מכל מקום אני התכוונתי במעשיי לאיסור, שהרי לא ידעתי שזו את. ולכן אף שלא עלתה בידי כפי מחשבתי, אני צריך כפרה על מה שעשיתי, על מה שרציתי לעבור איסור. וכל ימיו של אותו צדיק של רפחיה ברשי היה מתענה, משום שסבר שהוא צריך כפרה, עד שלבסוף מת באותה מיטה מתוך עינוי. והבן יהוידע מבאר שלא הייתה בתנור להבה שיישרף, אלא רק מעט אש בקרקע התנור, ונכנס לתנור משום שרצה שיקבו רגליו, ועשה כן לצייר את עצמו במידה כנגד מידה, שמחמד שהגביע רגליו לצורך הטיפוס על הדקל, לכן ניסר את עצמו ברגליו ולא נתרפא עד שמת בצער הקביעה. מביאה הגמרא ברייתא אומרת שאדם צריך כפרה אף על כוונה של עבירה בלא שיעשה מעשה עבירה. דתניא שנינו הברייתא על מה שנאמר בפסוק לעניין אישה שנדרה נדר ובעלה איפר לה, ספר במדבר פרק למד פסוק י' ג' אישה הפירם, והשם יסלח לה. מבררת הברייתא, במה הכתוב מדבר, הרי בעלה כבר הפר לה את הנדר, ומדוע צריכה כפרה? משיבה הברייתא, פסוק מדבר באישה שנדרה בנזיר, קיבלה על עצמה נזירות ושמע בעלה את נדרה והפר לה את הנדר, וממילא היא מותרת בכל איסורי הנזיר, והיא האישה לא ידעה שהפר לה בעלה, והייתה שותה יין ומתאמה למיתים, שדברים אלו אסורים על הנזיר, והיא במעשה הנתכוונה לאיסור, שהרי לדעתה היא עדיין נזירה. משמעינו הפסוק שהיא צריכה כפרה על מעשיה, כיוון שבשעת שתייתה את היין ותומתה למיתים, התכוונה לאיסור, אף שבאמת לא היה בזה איסור, כי בעלה הפר לה. אומר העיון יעקב, אף שהקדוש ברוך הוא אינו מצרף מחשבה רעה למעשה, ואינו מעניש על המחשבה בלבד, מכל מקום, כאן, שלפי דעתה עשתה מעשה בפועל, מצרפי מחשבה למעשה. רבנו הידע ביאר שתמיד אין הקדוש ברוך הוא מעניש על המחשבה, כי אולי יחזור בו האדם ולא יעשה את העבירה. אבל כאן שעשתה מעשה מכוח מחשבתה, היא הוכיחה בזה שלא הייתה חוזרת בה, ולכן הענשת על המחשבה. ועוד הוא אומר, הבן יו ידע שאומנם אין הקדוש ברוך הוא מעניש על מחשבה להביא על האדם איסורים, אבל מכל מקום סליחה וכפרה צריך גם על המחשבה בלבד. מספרת הגמרא רבי עקיבא, כי אב אמתי לה היא פסוקה, כשהיה מגיע בלימודו לפסוק הזה שלמדנו, אישה אפירם והשם יסלח לה ובכי, היה בוכה. אמר, ומה אם מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו לאכול בשר תלה שהוא מותר, והיינו, שנתכוון לאיסור ולא עשה את האיסור, כמו האישה הזו שהתכוונה במעשה לדבר איסור ולא עלה בידה כי בעלה אפר לה, ואף על פי כן אמרה תורה שאישה זו צריכה כפרה וסליחה, אם כן מי שנתכוון לאכול בשר חזיר, שגם מחשבתו הייתה לאיסור ועלה בידו בשר חזיר ונמצא שאף עשה את מעשה האיסור, על אחת כמה וכמה בוודאי ובוודאי שהוא צריך כפרה וסליחה. ומביאה הגמרא דרשה מעין זו על פסוק אחר, כיוצא בדבר כי אין הדרשה הקודמת אתה אומר, דורש גם לעניין השם תלוי. נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק י' ז' ולא ידע, והשם ונשא עבונו, שאדם שעשה בשוגג מעשה שהוא בספק איסור קראת, כגון שאכל חתיכה, שהיא ספק שומן, ספק חלב, ואחר כך נתברר לו, שעשה מעשה של ספק עבירה, צריך להביא קורבן השם תלוי. ואף כאן כשהיה רבי עקיבא מגיע בלימודו לפסוק זה היה בוכה ואומר, ומה אם מי שנתכוון לאכול שומן שהוא דבר המותר באכילה, ועלה בידו לאכול חלב שהוא דבר האסור באכילה, אמרה התורה, ולא ידע ואשם ונשא עוונו, וצריך להביא קורבן אף שלא התכוון כלל לאיסור, אם כן מי שנתכוון לאכול חלב ועלה בידו חלב, ונמצא שגם מחשבתו הייתה לאיסור וגם עשה מעשה איסור על אחת כמה וכמה, בוודאי ובוודאי שהוא צריך כפרה וסליחה. מסיימת הגמרא את העניין הזה, איסי בן יהודה אומר מה שאמרה התורה, ולא ידע ואשם ונשא עוונו, ולמדנו שאף חטא בלא ידיעה הוא חטא וצריך כפרה, על דבר זה ידבו כל הדובים, כל מי שראוי ומבין להצטער, יצטער על הדבר הזה שיש עוון גם אם לא התכוון לאיסור. ואומר החתם סופר שהכוונה שאף הצדיקים יתפסו במה שלא מיחו ברשעים, ואף שהרשעים לא היו שומעים להם, מכל מקום הצדיקים לא ידעו שלא ישמעו להם, והיה להם למחות. ועל זה גם הם לוקים, וזהו ידבו כל הדובים לרבות את הצדיקים. ואומר תוסת רבינו פרץ, הרמז לכך שידבו זה ראשי תיבות, ידע ואשם ונשא אבונו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף פי, הדף ה-80 במסכת קידושין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. שאלה ראשונה, לעניין מה סומכים על חזקה זו שבניה כרוכים אחריה? שאלה שנייה, מה העדיפות בחזקה שיש יותר שרצים מצפרדיים מהחזקה שרוב תינוקות מטפחים בהשפעה? שאלה שלישית, אלו בדברים אין בהם דעת להישאל והסאום כמי שיש בהם דעת להישאל? שאלה רביעית, מה המקור לאיסור ייחוד? שאלה חמישית, האם מותר ייחוד כשהולכים לקבור את המת ומדוע? והשאלה האחרונה על דף פי, האם מותר לאישה להתייחד עם בית הנשים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו. בדף ה-80, דף פי במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים מוחזים לנו במסכת יבמות, פרק ג' משנה ג'. ממשיכה המשנה לעסוק במקרה של שתי אחיות הנופלות לפני שני אחים, לאיבום. הייתה אחת מהן מן האחיות אסורה לך זה באיסור ערווה, והשנייה הייתה אסורה על זה, דהיינו הלך השני באיסור ערווה. האסורה לזה מותרת לזה, והאסורה לזה מותרת לזה, שהרי כל אחת מהן נופלת רק לפני אח אחד, אותו שאין היא ערווה עליו. ואם כן אין כאן איסור של אחות זקוקתו. וזוהי שאמרו מקרה זה הוא בכלל להלכה שלימדו חכמים לאיל, אחותה של הערווה, כשהיא גם מבמתה או חולצת או מתייבמת. מסכת יבמות פרק ג' משנה ד', המשנה עוברת למקרה ששתי אחיות או קרובות אחרות נופלות לאיבום לפני אבם אחד בלבד. אומרת המשנה שלושה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות, או אישה וביתה, או אישה ובת ביתה, או אישה ובת בנה, ומתו שני אחים אלו בלא בנים ונפלו נשותיהן לאיבום לפני אח השלישי, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. ורבי שמעון פותר אותם לגמרי גם מחליצה, מפני שהוא דורש מן הכתוב ששתי אחיות הנופלות לאיבום לפני אבם אחד אסורות להתייבם. הייתה אחת מהן אסורה עליו על האח השלישי איסור ערווה, הרי הוא אסור בה ומותר באחותה, שהרי במקרה זה רק אחת מהן נופלת לאיבום, ולפיכך היא מותרת להתייבם אפילו לרבי שמעון. ואם הייתה אחת מהן אסורה עליו איסור מצווה או איסור קדושה, הרי כל אחת מהן חולצות ולא מתייבמות. במקרה זה מודה גם רבי שמעון שהן טעונות חליצה משום גזירה, שמה יאמרו שאישה האסורה באיסור מצווה או איסור קדושה, פטורה תמיד מחליצה ואיבום אפילו כשהיא נופלת בפני עצמה. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי. היום הזה, יום רביעי, טוב בחשוון, י"ז בחשוון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף ה-80, דף פ' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנעורי מעליה וכל מיני דמיתא, ומחר יום חמישי, חי במר חשוון תשפ"ד, ערב חג סיום מסכת קידושין על פי בית דפיה, ונלמד את דף פי א', הדף הלפני האחרון, במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלא דמיתיו, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.